שלום, ערב טוב. אנחנו מתחילים את המשנה בדף ח', נקרא אותה איך שלפנינו. כי אומרת המשנה, ואילו עדיהן של עובדי כוכבים. אחרי שלמדנו את הדין במשנה הקודמת, שפני עדיהן של עובדי כוכבים יש הלכות של שלושה ימים, ושם המשנה עוברת לדיון לזהות מי הם אותם עדים. כן, אומרת המשנה, איך לנקד את זה? אין פה ניקוד בגמרא שלי, זכם יש? קלנדה, קלנדה, אוקיי, מה המילה הבאה? סטרנוע, יש איזה צליל, הנור הזה נשמע כמו ארמית, נכון? אוקיי, ומה המילה הבאה? נטיסים, אוקיי, של ויום גינוסיה, ככה נקדתי נכון? זה בטוח, אוקיי, שם מלאכים, ויום הלידה, ויום המיטה, דברי רבים מאיר, חכמים אומרים כל מיטה שיש בה שריפה יש בה עבודת כוכבים, ושאין בה שריפה אין בה עבודת כוכבים. אבל ביום תדלחת תנור ובלו איתו, ויום שלה בו מן הים, ויום שיצא מבית האסורים ועובד כוכבים שעשה משתה לבנו, אינו אסור אלו אותו היום ואותו האיש בלבד. עוד לפני שניכנס לתוך דבחי המשנה הזו בעובי הקורה שלה, אנחנו נעיר כמה דברים כלליים. ראשית, המשנה כאן מבדילה באופן ברור בין שני סוגי עדים של גויים. סוג אחד זה הרשימה בתחילת המשנה שלגביהם נאמר הדין של משנה א', שיש איסור של מסע ומתן עמהם שלושה ימים לפניהם, נכון? ופשוטה של משנה שמי נאסר במסע ומתן? כולם, נכון? לעומת זאת יש כאן רשימה של עדים שנקרא להם עדים פרטיים, private holidays, כן? יש פה עדים פרטיים שלגביהם מה אומרת המשנה בסוף? אינו אסור אלא אותו היום. כלומר, הבדל ראשון בינו לבין הרשימה בהתחלה הוא ששם זה שלושה ימים לפני ופה זה רק אותו היום, והבדל שני שכאן נאסר רק אותו האיש בלבד, כן? מה שלא ברור לחלוטין במשנה זה איפה נעשה המעבר מהעדים שלגביהם יש את האיסור לכולם של שלושה ימים, ואיפה נעשה המעבר לעדים הפרטיים שנאסר אותו היום ואותו האיש בלבד. איפה בדיוק זה קורה בתוך המשנה, כן? זה עניין אחד שאנחנו נצטרך לברר אותו, כן? עניין שני זה מה טיב הימים האלו, מי הם, מה הם? האם אפשר לזהות אותם, כן? כשמדברים על זיהוי, אנחנו מדברים פה על שתי שאלות. קודם כל, יש פה שמות של חגים. אז איך אנחנו אמורים לזהות את הימים האלו? צריך ללמוד לימודים קלאסיים ולהתחיל לזהות מי הם החגים האלו. כן? הדבר השני ניקח בחשבון, זה לא בהכרח הזיהוי באמצעות הלימודים הקלאסיים, אלא איך החכמים או הפרשנים זיהו אותם, כן? הם לא בהכרח למדו לימודים קלאסיים. גם פה, יש פה מישהו שלמד לימודים קלאסיים? כן, ממש? בתיכון, אוקיי. היית קוראי יוונית ולטינית חופשי? לא, אוקיי, בסדר. אז אנחנו כמו חכמים, אנחנו חברה טובה, כן? כלומר, צריך לזהות או לראות גם איך זיהו, כן? ודבר נוסף זה לעשות אפיון טיפולוגי, דהיינו לנסות להבין מה מאפיין את החגים האלו, שכן, כאן צריך לשאול שאלה פשוטה, והיא האם החגים האלו הם חגים שהם סגורים, דווקא חגים דווקא זה וזה, דווקא קלנדה או סטרנוע, סטרניורה כנראה צריך להגיד, או האם יש להם מאפיין, וכשיש להם מאפיין, אז אם אנחנו נחיים בחברה עם תרבות אחרת, עם דת אחרת, אנחנו צריכים לזהות את החגים של הדת איפה שאנחנו חיים. כמי שוודאי חשב ככה, זה הרמב״ם, שלא מביא בכלל את הרשימה הזאת במשנה תורה. והרמב״ם כותב שכשיש ימי עדים של גויים, אז נאסרים שלושה ימים לפני, ועובדה, אבל השמות של החגים האלו מבחינת הרמב״ם לא היו רלוונטיים, אין צורך להביא את החגים האלו דווקא, שכן הרמב״ם סבר שהם פשוט דוגמאות בעצם, כן, הדברים האלה כתובים אצלו בצורה מאוד מאוד חדה בפירוש המשנה, שם הרמב״ם עושה זיהוי מאוד לא פשוט, okay? אבל הרמב״ם כותב בפירוש המשנה בעבודה זרה, אני קורא, הרמב״ם כותב, אלו החגים הנזכרים היו מפורסמים באותו הזמן אצל הנוצרים והנלווים עליהם. אז הרמב״ם קודם כל מזהה אותם כחגים נוצריים. ב' הוא ממש הפתיח שנתן, הוא אומר, כן, הם ידעו מה זה. וכשהמשנה מביאה שם של איזה חג, היא לא צריכה להסביר מה טיבו של החג הזה, כי זה היה מפורסם באותו הזמן. אז הרמב״ם אומר, וכן כל חג אצל כל האומות בכל גלילות הארץ, אם היו עובדי עבודה זרה, יוחייב במה שזכר. זה אומר הרמב״ם, כל אחד שיסתכל מסביבו, איפה שהוא חי, מה החגים שעושים. יראה, אם הם עובדי עבודה זרה, אז יהיה אותו דין לחגים האלו. זה בעצם, ולכן ההשמטה הזאת, כן? מה שנוסיף לגבי ידועים באותו זמן, יש פה תופעה שכדאי להעיר עליה, שהיא רווחת במסכת עבודה זרה יותר מכל מסכת אחרת בשס. דוד רוזנטל כתב את הדוקטורט שלו על משנה מסכת עבודה זרה, על הנוסח שלה, והוא כתב גם מבוא כללי למסכת. ויש לנו פה תופעה שהבנתם נכון את הבעיה, איך מנקדים, איך קודמים, שמדובר פה בשמות של חגים שהשמות שלהם הם באיזו שפה? בלטינית. עכשיו המילים האלה שהן מילים לטיניות עברו לתוך משנה שעיקר שפתה היא עברית, וזה עוד מתגלגל אחר כך לתוך התלמוד שעיקר שפתו ארמית. והדבר הראשון שהולך ומשתבש בהעתקות האלה זה הכתיב המדויק והצליל המדויק, כן? למי שאף אחד לא יראה, אבל רק אני יכול להגיד לכם במדור חילופי הנוסח של, שלו, יש לי פה את, את המשנה שלו, רק שנייה נפתח אותו. יכולים לראות כמה חילופי נוסח יש לשמות של החגים האלו בכתבי היד, כן? שחלק גם ניסו לעשות מזה, זה ממש צימס, איך שאומרים, כן? להגיד שזה בכוונה שיבשו את זה, למה בכוונה שיבשו את זה? לא להגיד שמות של אלים, כן, כמו כביכול, כן? למרות שבכתבי היד, אתם לא תתפלו לשמוע שמופיע השם המדויק, כן? כמו בכתבי היד הטובים, השמות המדויקים מופיעים. למה אחרות, אין איסור להגיד את השמות של החגים, כמו שפשוט לא הבינו מה, איך עושים תעתיק מלטינית או לעברית, או שפשוט לא הבינו את הכתיב הלטיני. אבל אם אני רק מסתכל במשנה שלנו, אז כשהוא מביא את שמות החגים, אז בלי עין הרע, בוא ניקח את החג הראשון, כן? שיצאנו במשנה, מה כתוב? שהוא קלנדה. אז בנוסח שהוא שם פה קוראים לו קלנטס, והוא מביא פה לא פחות מאשר קלנדים, קלנדיס, קלנדס, קלנדיר, קלאונדיס. אותו דבר קורה עם, עם החג השני, שיש לו בלי עין הרע איזה 10 צורות כתיב, כן? מה שאני מבקש שנעשה יחד זה בואו נראה את נוסח המשנה איך שהוא מופיע בכתב יד קאופמן. זה נראה קצת בכתב יד של עכשיו האב טקסט של המשנה, של האב טקסט הכוונה של חגמים בכתבי היד של חיבור. אז בממוצע הוא נחשב בכתב היד שבאופן כללי מייצג בצורה הכי קרובה, הכי מדויקת, את הנוסח הקרוב לנוסח החיבור המקורי. זה לא אומר שבכל משנה ומשנה הנוסח שלו בהכרח הוא המדויק ביותר. יכול להיות שבמקומות מסוימים דווקא כתבי יד אחרים שימו נוסח יותר מדויק, אבל הנוסח שבאופן כללי של החיבור כשמבוקים כתב יד שלם הוא מקבל את הניקוד הכי גבוה, כן? לכן אוהבים להשתמש בכתב יד קאופמן. ראיתם את מי שמסתכל בדף ששלחתי, ראיתם איזה יופי כתב היד הזה, נכון? נכון שהוא יפה? הוא קריא נורא, הוא יפה, הוא כתב יד מהמאה ה-11. יש לו גם ניקוד, הניקוד שלו נעשה לא על ידי הסופר אלא מאוחר יותר. את זה יודעים כי לפעמים הוא מנקד אחרת מהכתיב, אבל כורחנו מבינים שזה שתי שיטות קריאה. אני אומר עוד דבר, שהמשנה, הנוסח שלה מתחלף לנוסח שהוא נוסח ארץ ישראל ונוסח בבל. נסביר קצת על התופעה הזאת בפעם אחרת, רק אני אגיד אפשר לראות שבכתבי יד שבאים מארץ ישראל, וגם הנוסח שמשתקף בסוגיות הירושלמי, הוא לעיתים שונה מהנוסח של המשנה בכתבי היד שמופיעים בבבל, וגם בנוסח שעולה מתוך סוגיות הבבלי. אז כתב יד קויפון אוהבים לצרף אליו גם עוד שני כתבי יד, פרמה ולאו, זה שלושה כתבי יד בכירים, והם מייצגים את נוסח ארץ ישראל. כן, תופעה שאני אזכיר שרוזנטל מאיר עליה בדוקטורט, לדעתו יש דוגמה במשנה שלנו, זה שהיות במשנה עבודה זרה מלאה במילים לטיניות, אז לכן נכנסו לשונות פירוש. כלומר, לדעתו, נגיע לדוגמה אז נוכל להרחיב יותר, אני רק אגיד, הוא מציע, אם תסתכלו במשנה אצלנו, תראו, יום גנוסיה של מלכים ויום הלידה ויום המיטה, אנחנו נדבר על זה בהמשך יותר בהרחבה, שגנוסיה זה יום לידה ויום מיטה בלטינית, ולטענתו יש פה דוגמה, הוא מביא עוד דוגמאות במסכת, גם בתוספתא, שבתוך נוסח המשנה נכנסו לשונות פירוש, כלומר היות גנוסיה זה מילה בלטינית, אז כתבו גם את הפירוש העברי שלו לשיטתו, ונראה שזה שיקול מכריע בפרשנות המשנה, כי הפרשנים לא חשבו כמו, הם לא קוראו את הדוקטורט שלו, בסדר. אבל לשיטתם, יום גנוסיה זה יום שונה מיום לידה, כן? אבל הוא טוען, והוא מביא כמה דוגמאות שהוא מנסה להוכיח. אתם יכולים לראות פה דוגמה מאוד יפה, תסתכלו בכתב אל קויפמן, תראו מה קרה לבב של יום הלידה. שמים לב? שהיא תלויה בין השורות? רואים את זה? למה היא תלויה בין השורות? כי היה כתוב יום הלידה, אבל הוסיפו ויום הלידה. זה כאילו, לשיטתו, זה דוגמה של התופעה הזאת. היה כתוב ויום גינוסיה, ויום המיטה. אז מה אמר לעצמו מישהו? זה צריך להיות כתוב ויום הלידה, נכון? תחשבו בעברית תקינה. אם אומרים ויום גינוסיה, ויום המיטה, אז יש וב חיבור, נכון? ולא רק בסוף, נכון? אז גם תגיד ויום הלידה, זה מה שעשה הוא שהוסיף את הוו. אבל למה היה כתוב בנוסח הראשוני בלי וו? כי זה לשון פירוש, זה אותו דבר כמו יום גנוסיה, כן? אז אומר, אנחנו הולכים ללמוד מסכת עם המון מילים בלטינית שהן משתבשות תוך כדי הלימוד, והן גם לפעמים זוכות לגלוסות, כאילו ללשונות פרשנות. בכל מקרה, מי שמסתכל במשנה שהבאתי מתוך הדפוס ומשווה אותו לנוסח של כתב יד קאופמן, מיד רואה כמה הבדלים בולטים שיש להם השלכות לשאלה של הפרשנות של המשנה. כן? קודם כל, תופעה קטנה ופשוטה זה המעבר מהמילה גויים למילה עובדי כוכבים. כן? זה אתם לא מתפלים, כן? זה בעיקר הצנזורה עשתה את זה. לא אבל לדבר על גויים, דברים פה על עובדי כוכבים. כן? שני, תראו את הכתיב של השמות של החגים. כן? מקלנדה בן, ואצלנו בנוסח המשנה, אז, בבבלי, אז כתוב שם קלנטס. במקום סטרנורה, אז מה כתוב שם? סטרניליה, רואים? כלומר, יש שם כתיב קצת אחר, זה קשור בצליל הלטיני, ניגע בזה אחר כך. גם גינסיה או גינוסיה כתוב אחרת לגמרי. אז על ויום הלידה כבר דיברנו. מה? נכון. אתה יודע קצת, לא הרבה, אתה יודע הרבה תרבות רומית, נכון? אתה תעזור לנו, בסדר? אני רע, אני יודע פחות, בסדר? אני דוקטור, לא דוקטור לדברים האלה. אוקיי, דבר שני, תשימו לב לשאלה אם דורסים את המילה אבל. רואים את המילה אבל, יום תגלחתו, זקנוב לא ריתו? אז המילה אבל מופיעה במשנה שבנוסח אצלנו לפנינו בגמרא, נכון? כאן אני מוכן לגלות לכם את הסוד, כתבתי את זה בהערת שוליים, שהוא לא נמצא בכלל בכתבי היד גם של הבבלי. כלומר, מי שמסתכל בכתבי היד של תלמוד הבבלי, המילה אבל לא מופיעה, היא מופיעה רק בדפוס, וההשערה של בעל הדקדוקי סופרים זה שהמילה אבל נוספה על פי פירוש רש"י פה שכותב אבל. אבל זה כנראה לא מנוסח המשנה, המילה אבל. נראה שיש לזה הרבה השלכה על השאלה, איך לפסק את המשנה הזאת. נכון? מורשי פיסק בצורה מסוימת והשתמש במילה אבל. מה קרה למילה הזאת? נכנסה לתוך תפוס וילנה, כן? אבל היא לא מעצם גוף נוסח המשנה. והדבר השלישי והחשוב הוא שיש משפט שלם בנוסח המשנה בכל כתבי יד של הבבלי, לא רק בוילנה, בדקתי. בכל כתבי היד מופיע המשפט הזה, אבל בנוסח ארץ ישראל הוא לא מופיע. ומה המשפט הזה? עובד כוכבים שעשה משתה לבנו. המשפט הזה פשוט לא נמצא בכתבי היד של, בכתבי היד של המשנה. בעל דקדוקי סופרים גם העיר על זה, והוא סבור, זה מאוד מסתבר, נגיע יום אחד לגמרא בדף י"ד, יש שם ברייתא שמביאה את המשפט הזה, וכנראה שהוא נכנס לתוך נוסח המשנה הבבלי מאותה ברייתא. אני אומר, אין לזה הרבה השלכות על השאלה איך מפסקים את המשנה, כן? כי בואו עכשיו ניגש לשאלה. כן, בבקשה. נכון. מי שגורס אבל מביא את זה ברצף אחד, ומי גורס את המילה אבל? רק רש"י. רש"י זה פירוש של רש"י שחזר לנוסח המשנה, אבל, אבל למה אתה חושב שבבבלי זה... כן, אבל אני לא הייתי מייחס משמעות מאוד עמוקה לפיסוק של המשניות בבבלי פה, כי זה לא אומר שזה משנה אחת. יש גם בבבלי הרי מקומות שמביאים את כל הפרק. אז לכן אני לא, זה לא משמעותי, אבל אתה צודק שנכון לשאול, אם אנחנו שואלים את השאלה איך מחלקים את המשנה הזאת, אז זה נכון לשאול האם זה שזה מחולק לשתי משניות בכתב יד קופמן, האם זה בין היתר מרמז שמשנה אחת מדברת על חגים ציבוריים והשנייה אולי מדברת על חגים שהם פרטיים, אולי. אז בואו נראה את הפירושים השונים בראשונים, כי הם בעצם חיפשו לעצמם זיזים בנוסח המשנה, ועל פי הזיזים האלו מה הם ניסו לעשות? לשאול איפה נעשה המעבר מהחג הציבורי לחג הפרטי, כן? איפה זה נעשה, כן?
אם מישהו צופה במשנה שיש רצף, רשימה של דברים שהם לא יודעים, והם קשור באיזה מקום, באיזה זמן, וחזר לדעו שהם השתנו בעתיד, זה כאילו שהם... אם מישהו בשנה, אם היא אח
שתדע
מה
הוא
מדבר,
וגם שהוא דיבר
איזה מקום מיוחד, באיזה זמן מיוחד. זה
לא טוב, נדירה. בלעתי בכלל לא. תראה, בואו, עזוב עכשיו שמות של חגים. שמות של מאכלים. מישהו פה למדתי פעם כיצד מברכים?
כן.
קצת, כן, קצת. נו, מה עושים עם שמות של מאכלים? טרימה. אתה יודע מה זה טרימה? למה המוראים אומרים טרימה ולא חושבים, וואו, יום אחד לא יאכלו טרימה? כי כשאתה אומר פיצה, אתה חושב שאתה צריך להסביר מה זה פיצה? כשאתה אומר בורקס, אתה גם תכתוב איזה פירוש מה זה בורקס? זה, ברור, כל אחד שמדבר כותב לפי מה שמוכר למי שנמצא לפניו, הוא מדמיין מה יהיה בעוד 100 שנה. בסדר, אז הם יכתבו פירושים, הם נעשו דוקטורטים ויכתבו מחקרים לזהות מה זה פיצה ומה זה בורקס, וואו, יקבל איזה קתדרה באוניברסיטה. בסדר? אוקיי. לא, זה לא נראה לי משהו יוצא דופן. אני אמרתי קודם, אני רק חוזר, היו כאלה שהרגישו לא בנוח עם השמות של האליליים שפה, אז הם רצו לחשוב, ממש כתבו על זה, רצו לחשוב שבכוונה שיבשו את זה כדי לא להזכיר שם. זה כנראה לא הסיבה, כנראה הסיבה היא שזה משתבש מהר, בסדר? כאילו, אנשים ש... מה? נכון. פשוט במקום לתרגם לעברית, אז הם הביאו את השם, אבל השם הזה עכשיו נכנס לתוך טקסט עברי, אז הוא מתנהג כמו טקסט עברי, הוא מקבל את ההתאמות של הצורות והתחביר, בסדר? אז בואו נראה קצת את השיטות, כאילו קודם כל איך מחלקים את המשנה, וגם ננסה להבין את השיקולים, מה הנחת הפרשנים. אז רש"י, אפשר לראות את זה, הבאתי חלק פה, וגם זה כולו על המשנה, אז רש"י אומר כך, כן? קלנדס, תנוע וכרטיסים, כן, מדבר על זה אחר כך. יום גינוסיה של מלכים, אלו באופן מובהק הם חגים שהם ציבוריים. רש"י ממשיך ואומר, ויום הלידה של מלך עושים כל בני מלכותו יום עד משנה לשנה מקריבים זבחים. אז רש"י מדגיש שגם יום הלידה הוא מדבר על מלך. יום המיטה גם, מה אומר רש"י? אז אנחנו יודעים עכשיו מזה שחכמים ורבי מאיר חולקים האם כל יום המיטה הוא יום עדיהם, או רק אם זה יום מיטה שיש בו שריפה. עכשיו רש"י מזהה את השריפה הזאת גם עם מלך, אז עכשיו אנחנו מבינים היטב מה הנחה את רש"י. רש"י בגלל יום המיטה זירה שמדובר במלך. למה? יש לנו פסוקים כאלה ב, 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 בנביאים שישרפו את, אני לא זוכר את הפסוק המדויק, וישרפו את הבגדים שלך כמו שעושים למלכים. ולמה שורפים את החפצים של מלך? כדי שאף אחד לא ישתמש בהם. האדם מסתלק לבית עולמו, אז נותנים את הדברים שלו, משתמשים בהם אחרים. אבל מלך הוא איש מיוחד, כן, או... אז רש"י בעצם הבין שלא שורפים חפצים של אנשים פרטיים, של אדיוטות. אז על כורחנו שיום המיטה, היות וחכמים מדברים על יש שריפה, אין שריפה, הוא ודאי מדבר על מלך. אז אם הוא דיבר על מלך, מי עוד דיבר על מלך? גם יום הלידה דיבר על מלך. כלומר, רש"י מזהה שהמלך נמצא עד יום, עד יום המיטה בגלל השיקול הזה. כלומר, בגנוסיה כתוב מלך, ביום המיטה זה דעתו חייב להיות מלך, אז גם יום הלידה חייב להיות מלך, וכל אלו חגים ציבוריים, מה הופך אותם לציבורי? שהם קשורים למלך. בעצם לדעת רש"י יש שלושה חגים, שזה קלנדה, סטרנורה, כרטיסים, זה שלושה חגים ציבוריים, עוד שלושה חגים ציבוריים שקשורים במלך, ואז ביום תגלחת זקנו ולוריתו, לדעתו עוברים לחג פרטי. אז אומר רש"י, אבל המילה אבל היא של רש"י, כן? שעושים בגיל שלוש, מה עושים לילד? אופשיר, איך קוראים לזה? קוראים למירון, נו? חלקה, כן? שעושים חלקה, כל ילד עושה לעצמו חלקה. אז הסבא והסבתא באים, מתרגשים נורא, כן? ומצלמים תמונות, אבל יום תגלחת זקנו ולוריתו, כן? יום שעלה מן הים, זה חג פרטי. כלומר, יום שעלה מן הים, בן אדם היה בנסיעה מסוכנת, היה פה בשבת בצד של הגומל, הבנתי שכל הקיץ מקבל פה הגומל, כולם היו בסכנת חיים בטיסות לוקס, ובאמת צריך צריך לברך הגומל, כן? לא, אז האדם שעולה מן הים, הוא רוצה להגיד תודה לאל שלו, אבל זה לא חג ציבורי, זה הוא, כן? זה לא חג מתוכנן מראש, כן? זה לא, למה יש שלושה ימים? זה לא איזה גורסת תוכנית, כן? יום שיצא מבית האסורים, אותו דבר, אדם היה במקום, בסכנת חיים, היה בבית סוהר, זה מסוכן להיות בבית סוהר, בטח אז, כן? גם היום זה כנראה מאוד לא נעים, כן? וכשהוא יוצא מבית סוהר, זה חג פרטי, אז מודעת רש"י, יש את שלושת החגים הראשונים, שלושה חגים מלכותיים, שהם גם של ציבור. בעצם ההפרדה בין המשנה הראשונה של שלושה ימים לפני ידיהן לבין אותו היום ואותו האיש, קורה ביום תגלחת זקנו ובלוריתו. יאמר עזרא, זה בדיוק החלוקה של כתב יד קופמן במשנה ג' למשנה ד'. כן, כולם איתי? מי שחלק על זה היה הרמב״ם, שאפשר לראות את הפרשנות שלו למשנה מהפסיקה שלו במשנה תורה. רמב"ם כותב בהלכות עבודה זרה פרק ט' הלכה ה'. אני אומר לכם שאני משתדל, מקפיד, בסדר? לא אגיד שאני תמיד אצליח, אבל אני רוצה, תמיד כשמביאים רמב"ם עבודה זרה, לא להביא אותו מנוסח הדפוס, כי אותה תופעה של הצנזורה שקודם ראינו שקורית לנוסח המשנה, הוא קורא גם למשנה תורה. אני לא יודע אם אתם מכירים, יש אתר אינטרנט ממש נפלא שבשם יד הרמב״ם, שהוא מביא המון ידי נוסח של רמב״ם. אז אתמול פתחתי את ההלכה הזאת והיה אפשר לראות שבאחד מהדפוסים בפרק הזה יש מלא מחיקות בדיו של הצנזורה. אפשר לראות באתר אינטרנט את הפעולה של הצנזורים, ממש מחיקות דיו, איזה מילים שמוחקים. אני, אם תרצו אני אשלח לכם, ממש פלא לראות את זה, כן? אמרתי לבת שלי, אמרתי לה, בואי תראי, כן? אז לכן רמב״ם אני אשתדל להביא, מלצח צנזורה די להגיע לדפוס ראשון, כי צנזרו את הדפוסים, אז הדפוס הראשון עוד לא... אבל אני אשתדל להביא מכתב יד מאוד מיוחד של הרמב״ם, כתב יד הונטינגטון 80, כתב יד אוקספורד, שזה כתב יד שהרמב״ם מאשר בחתימת ידו, שהשוו אותו לעותק של הפרטי של הרמב״ם, אז משם הבאתי את הטקסט. אז תראו מה הרמב״ם כותב, ברור מה הפרשנות שלו. יום שמתכנסים בו הגויים להעמיד להם מלך ומקריבים ומקלסים לאליליהם, יום עידן הוא, והרי הוא כשאר עידיהן, אבל גוי שהוא עושה עד לעצמו ומודל לעבודה זרה שלו ומקלסה ביום שנולד בו, ביום תגלחת זקנו או בלוריתו, ביום שעלה בו מן הים או שיצא מבית האסורים, ביום שיעשה בו משתה לבנו וכיוצא באלו. המילה וכיוצא באלו מאוד חשובה, כי זה רק דוגמאות. אין אסור אלו אותו היום ואותו האיש בלבד, וכן יום שימות להן בו עומד יעשו אותו עד, אותן העושין אסורין אותו יום. הרמב"ם מפורש שלדעתו כבר יום הלידה ויום המיטה זה כבר עד פרטי שאסור רק באותו היום, וזה די ברור איך הרמב"ם עבד. כתוב גינוס יעשה מלאכים, שם נגמר המלאכים, יום הלידה ויום המיטה הם כבר לא ימי מלאכים. טוב, תשאלו אותי מה עם הנימוק של רש"י לגבי השריפה, אז הרמב״ם כנראה חשב, נראה בהמשך, אני לא יודע אם מספיק היום, אבל שגם אנשים עם אדיוטות היו שורפים, אז ההוכחה היא שהחכמים מתנגדים לזה, אז הם מתנגדים למשהו, זו ההוכחה הכי טובה שהוא היה קיים. זה הדבר הראשון שלומדים בשיעור הראשון בלימודי היסטוריה, ביום הראשון של ה-BA, זה מה שלומדים, כן? כלומר, אם יש תקנות נגד משהו, סימן שהתופעה הזאת קיימת. לכן צריך את התקנות, כן? כמו שכתוב אין מעבר, אז מה אתם יודעים? שיש מעבר. בסדר? תודה רבה שגיליתם לנו שבשיקון הזה יש מעבר. אין מעבר תמיד פירושו. אנחנו אומרים לך לא לעבור, לא שאי אפשר לעבור, כן? אז הרמב"ם חשב שהמשנה אמרה יום גינוסיה של מלאכים. שם נגמרו המלאכים, שם נגמר הציבור. מיום הלידה, יום המיטה. הרמב"ם אומר, זה מתחיל להיות כבר משהו פרטי. אוקיי, אז זה פיסוק אחר של הרמב״ם, מרש"י. כן, בבקשה. נכון, אני אומר, זה מופיע בברייתא. זה לא אומר שהוא גרס את זה במשנה. זה מופיע בברייתא בגמרא, צריך להגיע לדף י"ד כדי לגלות את זה. אז תודה רבה למי שהכניס את זה למשנה בדף ח', אבל החלוקה של הרמב״ם ברורה. בסדר? עכשיו, אני אומר גם מה היתרון, אני רוצה לחזור לשאלה שכל הזמן הייתה פה עד עכשיו. ככל שאני מגדיל את רשימת החגים הפרטיים, המשמעות היא שאני פחות אוסר על אנשים לסחור. צריך תמיד לזכור את זה. ככל שאני מגדיל את הרשימה, אז אני יותר אוסר. אלא כן אתה אומר, אז זה חג היסטורי, זה כבר, זה זור. כלומר, דיברנו על הדבר הזה, כן? אוקיי. מי שיש לו שתי שיטות, סליחה?
אבל לא מזכיר את השריפה?
הוא פוסק רבי מאיר, אז מה הבעיה?
טוב.
הוא לא צריך להזכיר, אוקיי? אוקיי. מי שהפרשנות שלו היא מתנדנדת, וזה מאוד אופייני לחכם הזה, שהוא אוהב להתנדנד, זה חכם שכל הזמן משנה דעתו, הכוונה לרייבד. לא היה לו איזה סימני קריאה, לא בלמדנות שלו, הוא יכול להציע חמישה הסברים לאותו דבר, והוא גם בפרשנות שלו. זה יכול להיות ככה או ככה. כמו הרייבד בהשגות על הרמב״ם, כותב, אמר אברהם, לפי סוגיה בגמרא, יום הלידה של מלך. הרייבד אומנם לא טוען שיש פה שיקול טקסטואלי במשנה, אבל הרייבד טוען, אני טענתי שרש"י היה לו שיקול טקסטואלי במשנה, אבל הרייבד אומר, מי שימד את סוגיית הגמרא, יתרשם שהגמרא פרשה שיום הלידה הכוונה יום הולדת של מלך, אוקיי? ולכן הוא ממשיך ואומר, הרי הוא כשאר יום חגם, ויש להם פנים. אבל יום תגלחת זקנו ובלוריתו, אז כאן הוא בעצם עוקד בשיטת רש"י, נכון? וכן כולן עד סוף, בן של מלך, בן של אדיוט, אינו אסור אלא אותו היום בלבד. אבל משועבדים אינם אסורים, אלא הם כן עובדים אותם, אפילו בקלנדה וסנטרה, אז זה אנחנו צריכים ללמוד את המשך הסוגיה. וכאן הרייבד אוחז בשיטה שדומה מאוד לשיטת רש"י, נכון? וכשאני הולך לפירושו למסכת עבודה זרה, מי שרוצה להמשיך איתי זה בעמוד הבא, הוא לא מופיע בפרויקט רשות, לכן זה מופיע ב-PDF'ים, אוקיי? אז כותב פה הרייבד ככה, יום תגלחת זקנו, יום שיצא מבית האסורים, בגלל שנעשה לו נס, הלך כולו על המלך לבדו כמה. כלומר, כאן הוא מרחיב את העירייה וטוען שגם יום תגלחת זקנו, גם יום תגלחת בלוריתו, גם יום שיצא מבית האסורים, לא, עוד לא. והוא אומר, אבל על התגלחת של הזקן והבלורית, סליחה, זה על המלך. לא, זה גלח מיוחד. אנחנו נראה את זה בהמשך. זה גלח מיוחד. זה חלקה, זה משהו מיוחד. יש לי נכד שעכשיו רוצה לעשות לו חלקה. זה לא בא מהצד שלי, זה אני יכול להגיד. אצלנו כשהשיער נכנס לעיניים, הוא הלכת על הספר, בסדר? אבל ילדים שלי אוהבים חלקה. בסדר? יפה מאוד. האמת זה טקס נחמד. כאילו אומרים לתינוק, אתה עכשיו לא תינוק, עכשיו אתה ילד. זה יפה. אוקיי. אז תראו מה הרייבד אומר, עכשיו זה אופייני לרייבד, יום שעלה מן הים ושיצא מבית האסורים, מספקה לי, הוא לא בטוח, אם על המלך הוא אומר, או אפילו על כל אדם, אלא, תראו מה ההוכחה שלו, מדקנסי וסייפה וגוי שעשה משתה, מכלל, דעד אשתה למלך כאמר, תראו מה ההוכחה שלו הטקסטואלית, היות והמשפט וגוי שעשה משתה לבנו, סוף סוף אומר את השם המפורש, שאני מדבר על אדם פרטי, סימן שכל מה שנאמר עד עכשיו הוא על מלך. למרות שהאמת מאוד קשה, חוץ מזה שאנחנו יודעים שהמשפט הזה לא הופיע במשנה, אבל מאוד מאוד קשה להבין למה אדם שיצא מבית האסורים, או אדם שעלה מן הים, למה רק יסמכו אם זה המלך? ואיזה מלך נכנס לבית האסורים? טוב, הייתה הפיכה נגדו, לא יודע. לא, זה משהו פה לא לגמרי מסתדר, כן? אבל בעצם נבהר את המחלוקת. הרמב"ם אמר איפה שכתוב מלך מלך כל השאר הדיות, הרמב"ם אמר איפה שכתוב גוי רק שם מתחיל הגוי, כל מה שעד שם הוא מלך. רש"י והרמב"ם בהשגות מה עשו? חצו את זה באמצע, כן? עכשיו הרמב"ם רצה להביא גם איזו הוכחה, אנחנו נדלג עליה, ואז אומר הרמב"ם אינו אסור אלא אותו היום. תראו, שימו לב, נראה לי דאכולו קאי מדקפסיק וכולו בחד הפיסקה, ועוד קטני ברור יום תגלחת זקנו ולא ראיתו, מאיך התיתי דכל בני מלכות יעשו עד בשביל תגלחת זקנו ולא ראיתו של מלך. פתאום מתברר שהרייבד לא רק שהיה נראה לנו שעד עכשיו הוא החמיר, הוא האמת הקל יותר מכולם. לא יודע אם שמתם לב לזה, ואני מסביר. יש פה שתי שאלות נפרדות לגמרי. שאלה אחת היא, האם מדובר על ימים שאנשים פרטיים חוגגים אותם, או ימים שהמלך חוגג אותם? שאלה שנייה זה, כשחוגגים אותם, מי חוגג אותם? אנחנו חשבנו לתומנו, וזו דעת רש"י, שכל חג שקשור במלך, אז מי חוגג אותו? כל הממלכה. כמו איזה מגילת אסתר, ככה חשבנו. כן, המלך עושה משהו טוב, עושה משתה לכולם. אז היה נראה לנו במבט ראשון, שאם הרייבד אומר יום זקנו לגלוריתו זה המלך, אז עושים יום שבתון, אצלנו יהיה חג כזה שנקרא חג הבחירות, כן? אז עושים יום שבתון, וכל המדינה מקריבה קורבנות, כן? אבל מה שמתברר מדברי הרייבד זה שהוא עשה תרגיל הפוך לגמרי, הוא יותר מקל מהרמב״ם. כי אמרתי לכם קודם, הרמב״ם ממש מקל, מיום לידה זה רק, זה של אנשים פרטיים וזה אסור רק יום אחד. אין, המלך לא מיוחד. הרייבד ממש יוצא הפוך, הרייבד אומר שזה החגים האלה כולם קשורים במלך, וגם כשהמלך עושה אותם, על מי הם אסורים? על המלך. זה בעצם מה שהוא אומר, כן? כי כתוב אותו היום ואותו האיש, אז מי זה אותו האיש המלך? מה?
מי עושה סחורה עם המלך?
אני לא יודע, אבל האמת, הרבה אנשים, אתה יודע שבית מלוכה זה חתיכת מסחר, כאילו, חבל הזמן. אני הייתי פה בסיור השנה בתל ירמות, עם הארכיאולוג שחפר שם, והוא ניסה להראות את הארמון. הארמון כולל מחסנים, כי המלך, חלק מהעוצמה השלטונית שלו באה מהעוצמה הכלכלית שלו. הוא אוגר את המזון, אנשים, בעצם תושבי העיר תלויים בו בשביל סיפוק הצרכים הבסיסיים שלהם, הוא מספק הגנה. המלך הוא סוחר ענק, כן? ולפי הרייבד יוצא שיום הולדת רגיל של בן אדם או עלה מן הים, בכלל לא חוגגים את זה, זה מותר אפילו אותו היום. למה? אני אגיד את זה, אין לו משמעות דתית. זה לא שלא חוגגים את זה, אבל רק כשהמלך יש משמעות דתית, אבל גם כשהמלך עושה את זה, על מי זה אסור? רק על המלך. הוא כותב, מאיך התיתי, דכל בני מלכות יעשו עד בשביל תגלחת זקנו, ותגלחת זקנו, ולא ריתו של המלך. אז הכי מקל מכולם זה הרייבד.
אנחנו כאנגלים, אני
ראשי. כן.
ואני מבית ילד את הסילבר ג'ובילי של 25 שנה עד המלכה.
באמת?
היה חגיגה, היה מסיבות בכל רחוב.
נכון.
קיבלנו קלפים, קיבלנו ספן, כאילו זה החג, גם הצהר 50, עכשיו לפני היה לא, כאילו כל המדינה חגגו.
כן, אבל זה דומה ליום גינוסיה של מלכים. זה דומה ליום גינוסיה, זה יום ההכתרה. אבל אני שואל אותך, האם ביום הולדת של כל המלכה עושים חג דתי של כל המדינה?
לא, אבל הם עושים טקס בכל זה, כאילו בשבת יש שתי יום הולדת, יש לנו יום אמיתי ויום הולדת הרשמי, ב-10 ליוני, והם עושים טקס מפואר כל שנה.
מצוין, זה אסור לה, כן, זה בדיוק יום הלידה, זה שתת הרייבת. אבל יום גינוסי השם מנחם, יהיה אסור לכולם. בעצם יש פה איזושהי מחלוקת שהיא גם פרשנית, אולי היא גם במונעת על ידי מיניים, כמה היא אסור, אבל היא גם אולי דימת תלויה תרבות, כאילו, בעצם, האם כל חגיגה של המלך נוגעת לכולם, כן? ממה שאני מבין, ברומא מאוד אהבו חגיגות, זה מה שאני יודע, וזה בין היתר כי זה היה הבידור שלהם. אתם מדמיינים חברה שאין לה את כל אמצעי הבידור שלנו, אז היו עסוקים המון, המדינה סיפקה המון שעשועים, לחם ושעשועים, נכון? אז היו המון חגיגות, כן? מה שאני רק אסיים את החטיבה הזאת, זה שהרמב"ן גם נכנס לחגיגה הזאת, והרמב"ן חולק על הרייבד. כן, הרמב"ן מאמץ את שיטת רש"י. הרמב"ן כותב, יפה פרשה רש"י ז"ל דיום תגלח על זקנו ובלוריתו של כל גוי קטני, וזהו חולק על הרייבד, וכולן אינו אסור אלא אותו היום, והאחרים יש שפרשו דיום תגלח על זקנו ובלוריתו של מלך אסור ג' ימים לכל בני מלכותו, דיום מידם וברש הקיץ. פה יש את הדעה הכי מחמירה, שיום התגלחת הוא אסור בשלושה ימים, אבל יום שעלה בו מן הים ויום שיצא בו מבית האסורים אינו אסור אל אותו היום ואותו האיש להפוק משועבדים, וזה הפירוש אינו. וכאן הרמב"ן הוא הראשון שמכניס לתמונה את הירושלמי, והוא מציין לירושלמי, שהירושלמי אומר, הבאתי אותו בעמוד הבא מי שרוצה לראות. אז ראשית הירושלמי אומר, יום גינסיה של מלכים, עוד נחזור לזה. ולירושלמי מפרש, והיא ביום השלישי יום הולדת את פרו. אז הירושלמי מפרש שיום גינוסיה זה לא יום ההכתרה של המלך, אלא מה זה יום גינוסיה? יום הולדת של המלך. עכשיו אפשר לראות מהפסוקים שם בסוף פרשת וישב, שזה היה חג רציני. המלך סוקר את המסדר של עבדיו, הוא זוכר את החברים שבכלא, הוא מחליט לדון, זה מעין יום דין כזה, כן? אז הירושלמי אומר שיום גינוסיה זה יום ההולדת של המלך. אני אגיד משהו על יום הולדת בכלל. יום הולדת זה לא מושג הלכתי בכלל. אין לו שום משמעות בהלכה. אני רוצה להסביר את ההבדל העצום בין יום הולדת לבין בר מצווה, או אני אסביר, זה הבדל שמיים וארץ. שנה עברתי על זה שיעור בשנה המעוברת, לא יודע אם מישהו זוכר, אבל אני אחזור על עיקרי הדברים. פה חוגגים את יום ההולדת, birthday. זה באמת, ליטאים תמיד היו אומרים, יום הולדת, יוסף תרבתא שלי, אתה אומר, יום הולדת את פרו. זה משהו של גויים. בהלכה עושים משהו אחר לגמרי. לא מציינים שהיום שאני נולדתי זה יום גדול לאנושות, בוא נעשה מסיבה. זה בכלל לא יום הולדת. איך מציינים גיל בהלכה? בין 13 שנה ויום אחד. לא מציינים את היום שבו אדם נולד, אלא מה מציינים? שהסתיימה שנה והתחילה שנה חדשה. כלומר, כשאני מדבר על בר מצווה, ראיתי אנשים שטועים בזה, אז לכן טוב להעמיד את הדברים על דיוקם. שומרים 13 שנה ויום אחד, זה לא הכוונה שצריך שיעבור עוד יום אחרי יום ההולדת כדי שתהיה בר מצווה. שמעתי לא מזמן, הייתי בזה בר מצווה, ואחד מהמברכים ככה חשב. כן, כלומר, שאם אדם, זה, אני אומר, זה נפקמין, מי שהיום הולדת שלו אוכל בשבת, ואם הוא כבר בר מצווה בשבת, יש כאלה שחושבים שלא, גם 13 שנה ויום אחד, ולא מבינים את המושג. השנה ה-13 מסתיימת יום אחד לפני יום ההולדת. מי שפה חווה אבלות ויודע איך סופרים את האבלות, אז אנחנו סופרים שעבר חודש, אנחנו סופרים שעברו 11 חודש. כלומר, כשאדם נפטר, אז סופרים 11 חודש. היום האחרון של החודש ה-11 הוא עדיין יאמרו בו קדיש. לא יאמרו קדיש ביום הבא. אבל כשאני לא 13 שנה ויום אחד, אני לא מתכוון יום אחרי יום ההולדת. אני מתכוון ליום ההולדת עצמו. כי יום ההולדת הוא השנה הראשונה של השנה 14. אתם איתי? מולים אחרות, אנחנו בהלכה לא מציינים את יום ההולדת כי זה יום משמעותי וחשוב. אין ימי הולדת בהלכה. יש משהו אחר, לעתים, צריך לדעת כמה שנים עברו מחייך, מציינים את הזמן שעבר. בעצם יום הולדת, אם אנחנו נהיה קצת ליטאי, מותר? קצת? קצת. אז אני רק אגיד, אתה שם לב שהזמן עובר, זה מה שאתה שם לב. אתה לא אומר, וואו, איזה אני איש חשוב היום. לא עוד שנה עברה, מה עשית עם הזמן שלך? טוב, בסדר, לא, בכל זה יום הולדת, זה לא בית אבל, כן. לא, אבל איפה כן מציינים את התאריך? איפה כן מציינים את התאריך? ביורצייט. ביורצייט מציינים את התאריך. אני אומר, זה היום שאבא שלי מת בו. התאריך הזה מזעזע אותך. אתה לא סופר כמה זמן עבר מאז שהוא מת. למרות שזה עושה לנו משהו, כן? אתמול מישהו בקהילה פה היה לו יורצייט, הוא אמר לו, זה 50 שנה. מה שאמא שלי נפטרה, יום השנה 50. לא, זה מצלצל לנו, אבל יורצייט לא סופרים את הזמן שעבר. ביורצייט מציינים את התאריך. זה ההבדל, הסיבה להלכה, לפסיקת הרמה, שבשנה מעוברת אנחנו מציינים את היורצייט באדר א', ואילו הבר מצווה יהיה באדר ב', והסיבה היא פשוטה. אם אני שואל את עצמי, מי הוא אדר א', מי הוא אדר, אדר א' או אדר ב'? אז ההכרעה פה אומרת, אדר א', זה הרבה יותר הגיוני. עושים את כל החודשים, עושים אדר, ואז מוסיפים, מוסיפים בסוף, נכון? אז היורצייט שהוא מחפשים את התאריך באדר, אבל מה אני מחפש ביום הולדת? שעברה שנה. השנה היא בת, בשנה מעוברת, בת כמה היא השנה? 13 חודש, אז עד שלא מגיע אדר ב', לא עברה שנה. כמו שאם אדם נולד בניסן, אז לא נגיד בשנה מעוברת, בוא נעשה לו יום הולדת באדר ב', למה כבר עברו 12 חודש? זה כאילו, אז הדברים מובנים. אז אני אומר, יום ההולדת הוא מושג גוי מובהק. באופן הזה, שזה משהו אדיר. אז קודם כל, הירושלמי מפרש שיום גינוסיה של מלכים זה יום הולדת. אבל יום הולדת של מי? של המלך. לעומת זאת, אומר ירושלמי, יום הלידה ויום המיטה, עד כאן לציבור, מכאן ואילך ליחיד. עכשיו, מה שאנחנו רואים כאן, שכבר יום הלידה ויום המיטה כאן מפורש, שהוא ליחיד. גינוסיה של מלך זה יום ההולדת של המלך, זה אסור שלושה ימים, אבל הכלל של אותו היום ואותו האיש, הוא כבר מתחיל ב... ביום הלידה ויום המיטה. עד כאן לציפור זה יום המיטה. ככה רמב"ן פרש. אני אומר, אפשר גם לפרש הירושלמי כמו הרמב"ם. שיום הלידה ויום המיטה זה יחי. אתה צודק שהרמב"ן עולה ממנו בבירור, שהרמב"ן הבין שעד כאן לציבור זה יום המיטה, ולכן זה כמו רש"י, נכון? אתה צודק, ואני חושב שאפשר גם לפרש אחרת הירושלמי. אוקיי. בואו רק, ואז הוא נכנס פה לסיפור, ויש שפרשו, והרמב"ן פה חולק ישירות על הרייבד. יש שפרשו זה הרייבד. דמלך לבדו כאמר, אבל שאר גויים אינם עושים יום עד כלל ביום תגלחת זקנם, לא ריתם, וכן ביום שעלו מן הים, והרמב"ן חולק על זה, והרמב"ן אומר, ונראה בתגלחת הזקן, מי ששאל, מה כל פעם שהמלך מסתפר, אז עושים מסיבה, אז לא נאמרו דברים, אלה במקצת גויים, שדרכם לגדלם, ומשנה לשנה משחיתים אותה לפני עבודה זרה שלהם, ביום ידוע, לך יוצא בעניין זה, הלווה הכי אין בו בית מחוש, בין במלך בין בשאר גויים. אז הרמב"ן באמת אומר, זה כמו חלק, זה טקס מאוד, מאוד מיוחד, הוא מוסיף פה גם משפט אחד חשוב, שעכשיו ילווה אותנו, וזה המשפט שהוא... שזה מדובר פה האמת בכמה דברים שהם במהות הם בעלי משמעות מונדיין, חילוני, כן? חילוני לא במובן שהוא לא מאמין, שאין לו משמעות דתית. אבל מה אנשים יכולים לעשות לכל מיני אירועים בחיים שלהם? אנחנו אלופים בזה, ההלכה אלופה בזה, לקחת פעולות מונדיין ומה לעשות להם? לייחס להם משמעות דתית. למשל, נטילת ידיים. יכול להיות שבמקור זה מתחיל מניקיון הידיים, אבל הופכים את הניקיון הזה לטקס עם משמעות, על ידי זה שהופכים אותו לפעולה הלכתית, כן? אז גם אצלם כנראה היו הרבה דברים כאלה. בעצם מה השאלה שהרמב"ן מעלה? איפה עובר הקו בין פעולה סתמית, ומה הופך אותה לפעולה עם משמעות דתית? זה בעצם הייתה השאלה במחלוקת של רבי מאיר וחכמים. זה בדיוק המחלוקת. החכמים אמרו, לא כל אחד שמת, זה משמעות דתית, אפשר ביורצייט גם ללכת למסעדה. יש לי איזו קרובת משפחה שאומרת, תלכו ביורצייט שאני אמות למסעדות. תיהנו מהחיים כל עוד שאפשר, כן? בסדר, גם גישה, כן? חכמים אומרים, רק מיטה שיש בה שריפה, צריך לראות מה שורפים, אבל השריפה מבטאת איזה משהו דתי, כן? כלומר, יש פה איזה חיפוש של גבול כזה, כן? בסופו של דבר, הלימוד המשנה הזאת מתלטל בין זיהויים היסטוריים, מתלטל לבין זה, לבין חיפוש של הטיפולוגיה, דנו להבין את השפה, כן? אז מי שאנחנו נעיין, בוא נתחיל בגמרא, נעיין בקצרה בגמרא, ואז נעזר כמה שנצליח היום. יעקב בליטשטיין כתב את הדוקטורט שלו על הפרק שלנו, יש לי עותק שלו ב-PDF, אז מי שרוצה יכול לקבל ממני, והוא מפענח את כל החגים פה. זה לא חידושים עצומים, כן? אז נביא את הדברים. אוקיי, אז קודם כל תראו מה הגמרא אומרת. אמר רב חנן בר אבא, קלנדה 8 ימים אחר תקופה, סטרנורה חטא ימים לפני תקופה, וסימנך אחור והקדם צרטני. כן? מה שנאמר פה זה שמדובר פה על שני חגים, שהחגים האלו הם חגים בני 8 ימים, הם חגים שסמוכים האחד לרעהו, זה הגמרא יודעת. הגמרא גם יודעת להגיד שמי בא קודם, שסטרנורה בא קודם, למרות שהמשנה ציינה קודם את קלנדה, נכון? וזה קשור בתקופה. מה זו תקופה? אנחנו רגילים בלוח עברי, שהוא ירחי, ירחי שמשי, כן, עם העיבור, אבל הוא ירחי בעצם, וחכמים ידעו שהשנה בהגדרה היא שמשית, והתקופה זו החלוקה של חכמים לשמש. זה מתחלק, יש תקופת תמוז, תקופת טבת, תקופת ניסן ותקופת תשרי, כן? שזה כל אחד הוא תקופה של 3 חודשים. זה בעצם כמו החלוקה של השנה ל-4 עונות, מה שבארץ לא כל כך קיים, נכון? בארץ זה בעיקר קיץ וחורף, כן? המעברים, אין באמת סתיו בארץ או אביב באופן המלא, כן? זה לא לגמרי, למרות שיש תקופות מעבר, מרגישים את זה, כן? בעיקר מי שיש לו היי פיבר, כן? הם יודעים שזה קשור איכשהו לשיא החורף, נכון? זה מה שהם יודעים. והם יודעים שזה חגים של 8 ימים, ושאחד בא לפני השני, ובמשנה הסדר הפוך, ומביאים לנו סימן, לא להתבלבל, אחור וקדם צרטן, עם מה הסימן הזה? שקודם נאמר אחור, ורק אחר כך קדם. עכשיו, הפסוק הזה הוא מאוד מתוחכם, הוא לא סתם סימן, נגיד שאיפהים אומרים את האחור לפני הקדם, אלא הפסוק הזה במדרש מייחס את כל המזמור הזה שהוא מופיע בו, מזמור תהילים קוף למתת, לאדם הראשון שאומר אותו אחרי החטא. ולפי המדרש זה מופיע עמוד בבראשית רבה, וגם במקומות אחרים וגם פה, המזמור הזה מתאר את ההתמודדות של אדם הראשון עם התחושת ההחמצה שלו, עם החטא שלו. והחור והקדם צרטני זה תיאור איך הקדוש ברוך הוא ברא את האדם. האדם נברא החור והקדם. יש המון המון הסברים מאוד מאלפים, שכל אחד מבטא תפיסת עולם טיפולוגית של טבע האדם. למשל, יש דעה שהחור והקדם זה מתאר את המרחב הגיאוגרפי, כלומר, או שזה מתאר שהאדם הראשון כאילו הקיף את כל העולם, הוא כאילו התוכנה של העולם. יש דעה שהחור והקדם זה כל התקופות, כאילו כל בני אדם איכשהו יוצאים כלולים בתוך התוכנה הראשונית של האדם הראשון. יש שם דעה שזה מדבר על הדו פרצופים של האיש והאישה, שהם היו מעין סוג של אדרוגינוס, כלומר הייצור הראשוני, זה לא זכר שחוט הצלע שלו, אבל זה היה ייצור דו מיני שפרקו אותו לשניים, ואז התהליך של בניית זוגיות זה לחבר חזרה מה שפעם היה מחובר, כן? יש שם המון דעות, אבל כל הדעות האלה בעצם מייחסות לאדם הראשון. באמת הגמרא באה מיד ואומרת, כל החגים האלה, שימו לב לצורת החשיבה, הם חגים שקשורים באדם הראשון, כן? תנור הבנן, לפי שראה אדם הראשון יום שמתמעד והולך, אמר, אוי לי שמה בשביל ששרחתי עולם חשוך ועדי וחוזר לתור ובוא. שימו לב איזה, מה מייחסים? אדם הראשון עוד לא מבין את החוקיות של הטבע. כאילו איך בני אדם כובשים את הטבע? הם לומדים את החוקיות שלו, ברגע שהם מבינים את החוקיות, הם יכולים להתחיל לנהל אותו, לייצר טכנולוגיה שתתמודד איתו, אבל אדם הראשון הוא לא יודע את זה. עכשיו, הוא נברא, גמרא אחרי זה תשאל, מה אם הוא נברא בניסן? הוא נברא בתשרי. מה קורה לימים מתשרי? הם לאט לאט מתקצרים והלילות מתארחים. ואדם הראשון חושב, תראו איזה גזר דין נוראי הקדוש ברוך הוא גזר עליי, הוא גזר עליי חושך, לאט לאט יסגור עליי, לא יהיו ימים, אני אחיה בחושך. כן, מה קרה? אמר, אוי לי, שמה בשביל ששרחתי עולם חושך חשוך בעדי וחוזר לתור ובור, וזוהי מיטה שנכנסה עליי מן השמיים, הרי הוא גם מתבשר שהוא ימות, עמד וישב 8 ימים בתענית ובתפילה, תראו כמה הוא עובד את בורו, כיוון שראה תקופת עבד. מה קרה לו אחרי היום הקצר ביותר? הוא התחיל לשים לב שמה קורה, הנה השבת שמתי לב, מיירב היה מוצאי שבת במקום 8:31, אמרתי לאשתי סוף סוף זה מתחיל להיות פחות ארוך, שתי דקות זה הרבה זמן, כן? אז זה גם הראשון גם ראה מתי מיירב, עם קידש לבונה ראה מתי מיירב, ואדם הראשון ראה את זה, ואז מה הוא אמר? ראה היום שמעריך והולך, אמר מנהגו של עולם הוא, סוף סוף הוא מבין שיש פה חוקיות של טבע, הלך ועשה 8 ימים טובים. בעצם הוא קודם עשה חג של 8 ימי תענית, כי הוא היה בשיא הצער, ואז הוא התחיל ועשה 8 ימים של טובים. לשנה אחרת, מה הוא אמר לעצמו? שהוא רוצה לציין את אותם 8 ימים. מה הוא רוצה לציין? לשנה אחרת עשם לאלו ואלו ימים טובים. את התענית הוא הפך ליום טוב. הוא כבר עשם לאלו ימים טובים. ובמילים אחרות, הוא קודם חגג את צטרנורה. אחרי זה הוא חגג את קלנדה, אבל מבחינה כרונולוגית מה הוא חגג ראשון, כאילו מה הסבר הגמרא להיפוך הסדר? ההסבר של הגמרא הוא שביום, בשנה הראשונה החג הראשון היה תענית, ורק בשנה השנייה הוא הפך לחג, אז יוצא שבלוח השנה איזה חג קודם? אני שואל אתכם איך לנקד את זה, טוב, קלנדה. אוקיי, קלנדה. אז הוא ראשון בלוח השנה, אבל אותו אדם הראשון חגג שני, אז לכן המשנה מביאה אותו שני. בסדר, זה מובן? כלומר, בעצם בתודעה נחקק איך אדם הראשון עשה אותו, ואז הגמרא ממשיכה בעצם ואומרת, הוא קבעם לשם שמיים, והם קבעום לשם עבודת כוכב. טענת הגמרא היא שהחגים האלו של קלנדה וסטרנורה, אלו חגים פגנים, שהם נולדו מתוך חגים קדומים של ייסד אותם אדם הראשון. אני אמר את זה בצורה קצת אחרת, הפגניות בכלל היא התייחסה המון המון המון, מי שלומד תנך עם הבעל הוא רואה את זה מאוד חזק, היא התייחסה מאוד לניהול של הטבע על ידי האלים, זה הנושא שהכי הטריד אותם, כן? והבעל הוא אל הפריון והוא אל שנותן לנו גשם, הם מאוד עסוקים בקשר בין האלים לבין ההתנהלות של הטבע. בעצם מה שנאמר פה, החגים האלה הם חגים פגניים שקשורים בתפיסות עולם שיש להם סביב אור וחושך, סביב חורף וקיץ, כן? והחגים האלה נוסדו לשם שמיים, כי פעם ידעו שהשם אחד והקדוש ברוך הוא יוצר אור ועובר וחושך, אבל הפגנים התבלבלו והחגים האלו הם יצאו מזה, כן? ככה הגמרא אומרת. אז זה רק שואלת הגמרא, בישלמה למדה אמרו תשרי נברא העולם יום איזותא חזה יום יאריכי הקטי לא חזה, כן? זה הבנו מצוין. למדה אמרו בניסן נברא העולם, הוא כבר עבר קיץ מסכן, היה לו כבר אוגוסט, כן? החזה ליום איזותא ויום יאריכי. אז אומרת הגמרא, דאב איזותא כולי אלא חזה, ימים כל כך קצרים כמו הימים של נובמבר ודצמבר, את זה הוא לא זכה לראות, כן? ורק לגמור את הגמרא הזאת, טוב, נחכה עם זה. זה התיאור של הגמרא הזאת. אני רק אגיד משהו קצר לגבי זה, רב יואל בן נון הוא האדם היחיד שאני מכיר שהצליח להעביר שיעור תנ"ך על חנוכה. איך אפשר להעביר שיעור על חג שהוא לא מופיע בתנ"ך, שהוא מבית שני? אז מי שמכיר, יש לו מאמר שנקרא יום ייסוד היכל השם. והמאמר הזה בנוי על כך שבתרי עשר, בנבואת חגי, היום שבו הוא מתנבא על ייסוד בית שני הוא 24 בכסלו, שזה ערב החנוכה. מי שרוצה לעיין במאמר, הוא יוכל למצוא אותו באתר אינטרנט של הרב יואל בן נון. הוא שם מפתח מהלך מאוד גדול, הוא גם שם לב שבספר מכבים היוונים חיללו את המקדש בכף ד' בכסלו, וזה צלצל אצלו פעמון. כלומר, האם חנוכה הוא חל בכ"ה בכסלו מהסיבה הפשוטה שיצא שבמקרה באותו יום הם נכנסו פנימה, אבל זה בכל זאת מעורר איזה תימהון, איך זה שזה בדיוק אותו יום שבו חיללו, ואיך זה שאותו יום שבו חיללו אותו היום שבו התנבאו על בית שני. והוא בונה שם מהלך שלם שמקשר את זה גם לעוד הלכה במשנה שקשורה גם בטבע, וזה שעד מתי אפשר להביא ביקורים? עד חנוכה. עד חנוכה. עד חנוכה. הביא וקורא עד סוכות, אבל אפשר להביא עד חנוכה. חנוכה מה לא ולביקורים? חנוכה זה חג היסטורי, כי היוונים, המכבים, סליחה, הדליקו נרות, לא ככה לימדו אותנו, כן? הקישור הזה מראה שאיכשהו חנוכה קשור לפירות. עכשיו, מי הפירות האחרונים שמוסקים אותם ושמאבדים אותם למשהו? זה זיתים ושמן. זיתים ושמן קשורים כמובן למאור, לאור וחושך, כן? והוא בונה שם מהלך שלם ששם הוא רוצה להקדים, בעצם לטעון שחנוכה וימי המכבים חל בקפה וכסלב, בגלל שכבר קודם לכן היה משמעות לתאריך הזה. כמו הם נכנסו למקדש בקפה וכסלב, כי חיללו אותו בקפה וכסלב, חיללו אותו אז כי זה כבר היה חג קדום, והוא רוצה להמציא חג שהיה חג השמן, זה קשור לביקורים, והוא מביא את הגמרא שלנו פה, ובעצם התהליך שהוא מתאר לשיטתו, בעצם כבר כתוב בגמרא פה, כן? שיכולים להיות חגים שהם קשורים בטבע, שיכולים להתייסד לשם שמיים, הפגנים יכולים לגנוב לנו את החגים, סליחה על הביטוי, כן? ולחגוג אותו דבר לשם האלים שלהם, ויהודי יכול להחזיר לעצמו כאילו את החג הזה, כן? וזו תפיסת עולם מאוד רחבה ומעניינת, אבל הוא מאוד מאוד רוצה את הגמרא הזאת לקשור לחנוכה. הרמב״ם שאמר שזה חגים של נוצרים, על איזה חג הוא חשב? תגידו לי. קריסמס, זה ברור. אין שום ספק שהרמב״ם ראה לנגד העיניים שלו כשהוא כתב, קראתי את זה קודם, שזה חגים של נוצרים, הרמב״ם חשב שזה קריסמס. זה בוודאות מה שהרמב״ם חשב. כולם יודעים על הקשר בין קריסמס וחנוכה, נכון? שני בדצמבר. שני בדצמבר.
נכון.
נכון. מה שוויגי אומר, וזה אנחנו מסיימים, אנחנו נעשה רק את שני החגים האלו. אני רוצה להקריא לכם את הדברים שכותב אותם בליטשטיין. הבאתי פה רק חלקים, כאילו. זה לא ברצף, הדוקטורט הוא מאות עמודים, בסדר? אני חתכתי קצת את הטקסט, אבל ופה יש הסבר פשוט גם לכל הסיפור הזה של הסדר. בוא נראה אותו, כן? אז קלנד, כותב, המכוון כאן הוא לקלנדס. קלנדס, תודה רבה. תתקן אותי כל פעם שאני טועה. שחוגגו בראשון לינואר. בעצם קלנדס זה New Year's Day. זה החג הזה. והיוו חג ראש השנה ברומי בתפוצות האימפריה כולה. עכשיו הוא מתאר שפה קפצתי, מי שמסתכל בדף אפשר לראות שזה לא ממשיך, שהחגיגות האלה כביכול הן חילוניות, זה מונדיין, New Year's Day, זה תחילת שנה, אבל הם ישיבו להם משמעות דתית. כן, הוא מביא שם איזה טקסט ביוונית שבאתי רק את התרגום העברי, שמתאר איך הם היו מקריבים קורבנות ועושים תקסים בכל מרחבי האימפריה הרומית בשביל לחגוג את New Year's Day. כן, אחרי זה הוא עובר לסטרונה או סטרנורה, כל הכתיבים שלנו, ומה הוא אומר שזה? תעזור לנו ויגי. כן, שזה קשור גם לכוכב, לסאטר, בדיוק. וזה חג שהיה נחוג באימפריה הרומית כחג של הוללות והחקרת ערכים מקובלים מה-17 עד ה-23 בדצמבר, תוך רעשנות ואי סדר. גם הוא לא הוזנח מהצד הדתי שבחג. קורבנות הוקרבו לאל סאטרנוס שלו, ותקופתו המזירה בעולם הקדמון הקדישו את הימים האלו. ופה מבינים עכשיו מאוד פשוט למה החור והקדם סרטני, למה הסדר הוא הפוך. זה מאוד מאוד פשוט. אנחנו הולכים עם הלוח מתשרי, ומי שהולך מתשרי, את מה הוא יפגוש קודם? קודם דצמבר ואז ינואר. ומי שחושב שניו יורס דיי זה ינואר, אז מה יקרה לו? הוא... הייתי אומר בצורה מאוד פשוטה, היות והזמן הוא מעגלי, אז הסוף נוגע בהתחלה, כן? היות והסוף נוגע בהתחלה, אז החג של דצמבר, מי שסופר את השנה מתשרי, הוא יפגוש אותו לפני החג של ינואר, למרות שהאמת שהחג של ינואר הוא ההתחלה, והחג של דצמבר הוא הסוף. אוקיי, בסדר, אז אנחנו נסתפק בזה להיום. מה אנחנו נעשה בפעם הבאה? אנחנו נתקדם לצד לזהות את החגים האחרים, וגם נרצה להתקדם בגמרא בדף ח' עמוד א'. עכשיו אני כבר מודיע למי שזה חשוב לו לתכנן את הזמן שלו, שבעוד שבועיים אני לשמחתי לא אוכל לקיים את השיעור, שזה שמחה משפחתית, אז בעוד שבועיים תהיה חופשה, בסדר? לילה טוב.